כאמור, אנחנו כבר נפנה וניגש לתוכנית בהצלחה רבה, ונברך את כבוד מורנו הרב בברכת שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. ימים טובים שיהיו בעזרת השם, נתבשר רק בשורות טובות. ברשות הרב, אנחנו נפנה למאזין הראשון, מרדכי ממודיעין אלית. שלום לך מרדכי. איתנו? אז נפנה לשני, יהודה מירושלים. יהודה,
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
הרב שלהם, אדם לא רוצה לעשות קידוש על יין, הוא רוצה לעשות על לחם, האם הוא רשאי?
לעשות במקום על יין על?
על לחם.
על לחם, לא, זה לא לכתחילה. כי קודם כל הוא מבטל את דברי החכמים. החכמים דרשו בגמרא שצריך לקדש את השבת, שנאמר זכור את יום השבת לקדשהו, לקדשו. זוכרהו בדברים הנאמרים על היין. ומי אמר שזה יין? כמראה והפסוק זכרו כיין לבנון. כאן שהפסוק אומר זכרו כיין לבנון, זאת אומרת שאתה רוצה להזכיר את השבת, תזכיר אותו דרך היין. לכן, וגם היין קנה לו חשיבות, שאנחנו רואים בכל דבר ודבר, בחרת המזון תקנו לנו על היין, חופה וקידושין על היין, ברית מילה על היין, וכן על זה הדרך. ולכן אין לבטל מצווה זו בשום פנים ואופן. כל מה שאמרו שלקדש על הפת, מדובר שאדם אנוס ואין לו יין, או שאסור לו לשתות יין, אבל עליו אחי ודאי חייב לברך על היין. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם שאלה מהפורום לגבי שימוש בפומפייה להכנת סלט בשבת.
פומפייה זה כלי, ובכלי אסור להשתמש בשבת. ביד מותר, אבל לא בכלי. זאת אומרת, אני יכול לקצות בסכין, וגם שם יש שאלה אם לקצות דק דק או לא. להלכה אסור לקצות דק דק. אלה שעושים סלט, יש כאלה שאוהבים סלט מאוד דק, אז אסור לעשות את זה, אלא בשבת יעשו את זה קצת יותר עבה או גס יותר, קוביות יותר גדולות מאשר קטנות. אבל מי שעושה קוביות רגילות, הוא יכול לעשות גם בשבת קוביות רגילות, אין בזה איסור. אבל לעשות דק דק אסור, כיוון שזה איסור תוכן. ואיפה יש איסור תוכן? בגידולי קרקע. כיוון שזה גידולי קרקע, ופומפייה אסור יהיה להשתמש. תודה רבה.
תודה, ואנחנו עוברים לשאלת מאזינה מהדרום. שלום לך, גברת דבורה, בבקשה.
שלום
וברכה,
שבת שלום.
שבת שלום.
האם נשים צריכות לקרוא לתיקון
חצות
יום ולילה?
זאת דן בגאון רבנו יוסף חיים, שאלו אותו את השאלה. הוא לא אמר אסור ולא אמר מותר, אבל הוא כתב שבמקומנו, במקומותינו, בכל ארצות המזרח, לא ראינו שנשים נהגו לומר תיקון חצות. אבל אישה ש... זאת אומרת, היוצא מכך, שהיום נשים שלנו חכמות הן, יודעות לקרוא ויודעות לקרוא שוטף והכל, ורוצות, לפעמים יש להם רגש יותר חזק, ורוצות לקרוא תיקון חצות, אנחנו לא יכולים לומר להם שאסור להם. אין, לא מצאנו סיבה למנוע מהאישה לומר תיקון חצות אם היא רוצה. ולכן אם היא מרגישה צורך, יש נשים שיש להם רגש גדול לחורבן בית המקדש, לגלות ולכל מה שקורה, ורוצות לקרוא את סדר תיקון חצות, אם זה בימים האלה בין המצרים שאנחנו אומרים אותם בחצות היום, וגם בחצות הלילה. ואם בכל השנה, בימים שאין, שיש בהם תחנון, אומרים את תיקון חצות, היא רוצה לומר, אין בידינו למנוע ממנה. אנחנו לא נעץ להם לומר, אבל אם היא מבקשת או היא רוצה לומר, לא נמנע ממנה. תודה רבה.
תודה רב, יישר כוח לכבוד הרב. איתנו מאזין מחיפה, שלום לך, עמנואל.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, אני מודה שהם מעלים אותי מדי פעם לשידור, ופה עכשיו כרגע התעוררה בי אצלי שאלה, כמובן אני מקבל לעשות מה שהרב יגיד לי, פה בקשר לאינסטלציה, יש עכשיו, כשחזרתי ראיתי שהגינה שלנו התמלאה, יש מים שזורמים כל הזמן, אם אני אביא אינסטלטור,
אתם
חילוניים?
לא שמעתי טוב, מי התמלא מים?
כן, יש צינור שהשיבר אצלו שנשבר, ואם אני אביא אינסטלטור עכשיו, אז אני אתחשר עכשיו, הוא יכול לבוא גם בשבת, כיוון שהם חילוניים, וזה לא יעניין אותם. אז אם כדאי לחכות למוצאי שבת ולמלא את פימיים ולא להגיד לאף אחד שום דבר, או שנתחשר עכשיו?
איזה ברז או איזה מנעול שיכול לנעול את המים שלא יזרמו, תעשה את זה. ואם לא, אז תזמין מישהו, יש, אני בטוח שיש SOS, או תגיד לו, בתנאי שתבוא לפני שבת, לא בשבת. ולפחות שיבוא לעצור את הזרימה של המים, שלא ילכו לבזבוז. זה אתה יכול לעשות, אבל אתה יכול להתנות מראש שהוא לא יעשה כן בשבת.
אני אגיד לו, אני מקווה שיעזור.
תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב, ואנחנו עם חצור. שלום לך, חיים מחצור, בבקשה.
שלום עליך, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
הרב, אדם שעבר איזה משבר, ועכשיו הוא רואה שחבר שלו עובר את אותו משבר. יש לשתי אנשים אפשרות לעזור. האם התביעה בשמיים על אדם שכבר עבר את המשבר, לעזור, יותר גדולה מאדם רגיל, בגלל שהוא יודע מה שני סובל?
לא יודע כמה חשבונות שמיים אנחנו יכולים להבין או לשקול. ודאי שזה לא תלוי בנו, אבל בוודאי יש לנו הלכה שהפסוק אומר לא תעמוד על דם רעיך. זה לא מדובר רק בדיני נפשות, או זה גם בדיני ממונות, גם בכל מיני עצות. רבנו יונה כותב שאם אדם יש בידו לתת עצה נכונה לאדם אחר ולא נותן, הוא ייתן על זה את הדין בשמיים. אז אם אתה יודע שאותו אדם שכן עבר את אותו משבר, אומנם אי אפשר תמיד להשוות אחד לשני, כי האנשים שונים זה מזה, והגמרא אומרת כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. לפעמים תרופה שמתאימה לאדם א' לא תתאים לאדם ב', זה מוכח ורואים את זה. אבל בכל זאת, שואה ברוב יועץ, יש עניין לעזור כמה שאפשר. אז כל מי שיש בידו לתת עצה או לתת עזרה לשני, הוא חייב לעשות כן מדין תורה. ואם עושה כן, הוא מקיים מצווה גדולה מאוד של ואהבת לרעך כמוך, והוא נזהר באיסור שלא תעמוד על דם רעך. אז בוודאי שצריך כן לעזור. תודה רבה. אני משמור
אתכם, כבוד הרב.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מרכסים. שלום לך אברהם.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום מבורך.
אני רוצה לשאול לגבי משחק של מגנטים בשבת, האם מותר לשחק בו לגדולים וקטנים, ואם יש איזה כלל כללי?
האמת שאני לא מכיר את המשחק הזה, ואני לא יודע במה דברים אמורים. כנראה שיש איזה לוח שעליו שמים כל מיני חלקים. תסביר לי מה המשחק הזה, מה הוא עושה שם.
אני מדבר על מגנטים, שזה חלקים שמדביקים אותם אחד עם השני, ואפשר לבנות מהם דברים.
מה זה אחד עם השני? אחד עם השני? או על לוח מסוים?
לא, אני לא שואל על הלוח, יש גם משחק של לוח, אני שואל על חלקים.
ואז אתה מרכיב, זה פאזל. מה שנקרא פאזל.
פאזל
אסור למבוגר ולילד מגיל 9, בוודאי אסור, כי יש בזה כל מיני שיטות בפוסקים מאיזה טעם זה אסור. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל איך שיהיה, למבוגר ודאי אסור, לילדים קטנים, אם הם משחקים בזה, אנחנו מניחים להם ולא מעירים להם.
אפילו שזה לא בר
קיימא,
זה דבר ש...
נכון, אתה צודק. אבל סוף סוף נעשה שם צורה. נעשה שם צורה. אז יש מקום להימנע מכך. יש בזה הרבה דעות, וגם הרבה טעמים לאיסור. אלה שנמנעים, יש כמה טעמים לאיסור.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מרצליה. אליהו, שלום לך. בבקשה.
שלום. הלו.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב. רציתי לשאול שאלה. אני נשוי פעם שנייה. התחתנתי עם בת קיבוץ. ובאותו לילה אשתי שמה כיסוי ראש והחליטה לחזור בתשובה, למרות שהיא לא מכירה שום דבר מהדת. ועברנו לגור, אני מקיבוץ כפר גלעדי, עברנו לגור בהרצליה, והתפללנו באותו בית כנסת 4 שנים. בשנה האחרונה אשתי חטפה מחלה מאוד קשה, והיא לא מסוגלת לעלות תקלו מדרגות, כלומר לעזרת נשים. דיברתי עם הרב השכונתי, והוא אישר לה להיכנס למטבח, ובפינה שם לשבת ולהתפלל איתנו, וגם לשמוע את התורה ולשמוע את הכל. 3 חודשים ישבנו ככה, והכל היה בסדר. פתאום הגיע הגבאי, ואפילו לא בהתראה, לא בכלום, אמר, אני מצטער, תלכו תחפשו לכם בית כנסת אחר, לא מתאים לי הדבר הזה.
מה בדיוק קרה? ישבו שם בתערובת או בנפרד?
היא הייתה בתוך המטבח בנפרד.
אני מבקש מאוד שתתמקד בנקודה ההלכתית. מה קרה כאן? הם ישבו נשים וגברים בתערובת?
לא,
הם ישבו בנפרד.
הרב, אשתי מתפללת 3 תפילות.
ענה לי על מה שאני שואל, סליחה.
אני עונה, לא, חלילה וחס.
לא בתערובת, אז למה הוא התנגד?
עכשיו, בתקופה...
למה הוא התנגד?
הוא טוען שהכהן נכנס לבית הכנסת לשטוף את הידיים, למרות שיש ברז...
לא, ומה אם הכהן תמשיך? מה הכהן? ואז?
הכהן שכשהוא רוצה, אז הוא צריך לתפול ידיים, וזה מפריע לו שהיא יושבת שם.
מה זאת אומרת? למה זה מפריע לו? אישה רוצה לבוא להתפלל, זכותה לבוא להתפלל. ברוכה הבאה.
אז הוא הוציא אותנו החוצה.
נו, מה השאלה? אז מה עכשיו הלאה?
בתקופה האחרונה, בבית כנסת התחילו לעשות הרבה אזכרות עם סעודה.
טוב, אני רואה שאנחנו מפליגים למחוזות אחרים. אני מציע שנתמקד בשאלה הזאת. אז אישה שיושבת להתפלל בנפרד באיזה חדר או באיזה פינה או באיזה מקום, לא עם הגברים, מותר לה, ואין לגרש אותה משם, ואין לאף אדם זכות להרער על כך. בסדר? תודה רבה.
תודה, יישר כוח לרב, שאלה מעניינת. אנחנו עם שלום מירושלים, שלום לך. שלום מירושלים, לא שומעים, אז אני אשאל שאלה מהפורום.
כן.
שואל המאזין, מה הסיבה לאיסור תליית לחם בשקית?
מה הסיבה? גמרא אומרת, שלא עלינו, מי שתולל לחם, תולים את חייו, לא עלינו. זה דבר חמור מאוד. זה ביזיון. בקיצור, במילה פשוטה, זה ביזיון ללחם. לחם זה דבר קדוש, לחם זה דבר מכובד. הוא קיבל ברכה מיוחדת, המוציא לחם מן הארץ, והפסוק אומר עליו, לחם לבב אנוש יסעד. 5 מיני דגן, יש להם חשיבות מיוחדת, ובתלמוד ירושלמי מנה אותם אחד לאחד, וכל אחד מפסוק, וצריך להיזהר בלחם, והגמרא אומרת שמי שמזלזל בלחם ופירורים, קשה לעניות, זה קשה להרבה דברים, ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד בכבודו של הלחם. ברור הדין גם בשבת, יש הרבה אוכלים בשבת חלות, חושבים שאם הוא לא אוכל חלה, אז הוא לא יצא ידי חובה. גם אם תאכל פיטה, וגם אם תאכל איזה לחם שלו יהיה, אז אתה יוצא ידי חובה. אבל בבקשה, לא להשאיר לחם בחתיכות ולזרוק. לתת בכמות מוגבלת, אחרי שגומרים, לתת לילדים עוד. הוא עדין למבוגרים, לתת לחמניה קטנה, שאני יודע שהם כן יגמרו אותה. אבל ואז כשהם גומרים אותה והם רוצים עוד, אז יש פרוסות מונחות על השולחן, בבקשה, מי שרוצה יאכל. אבל לזרוק לחם ולגרום ללחם להיזרק, זה דבר מאוד מאוד חמור. בכל שכן אסור לתלות לחם, זה גמרא מפורשת. תודה רבה.
תודה יישר כוח לשואל. אנחנו מדבר טוב לדבר טוב, אכילת סעודה בשבת, ציפי מחיפה, שלום בבקשה.
שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה.
לפני כמה תוכניות הרב שאלו אותו שאלה בנוגע לאכילת מזונות קינוחים, מה שנקרא, בזמן סעודת השבת. שמענו חלק מהתשובה, מאז אנחנו לא אוכלים מזונות אמנם, אבל אנחנו רוצים לוודא אם באמת אסור או מותר בזמן הסעודה לאכול קינוחים שהם מזונות.
אני אסביר, זה לא אסור, אבל זה לא כדאי להסביר מדוע. כיוון שבגמרא כתוב, פת הבא בכסנין מברך עליה בורא מיני מזונות. והגמרא לא פרשה איזה סוג פת מדובר. שלוש דעות יש בפוסקים. דעה של הרמב״ם, שאם עירבתי בעיסה תבלין, אם זה מתוק או חריף או מחמוץ או אפילו מלוח, אז זה משנה את הטעם מלחם לטעם אחר, זה נקרא פת הבאה בכסנין. ויש את רבנו חננאל ורב היגאון שכתבו כל אחד דעה אחרת, שפת כוססת, זאת אומרת כמו מצה או כמו קרקר, אז אפילו שזה עיסה של לחם, זה מזונות. ויש מי שכותב לא, חולק עליו ואומר לא נכון, לא זה המשמעות. המשמעות פת ממולט. במה ממולט? לא בבשר או דגים או ביצים או חלב, שזה דרך לאכלו בתוך הסעודה, אלא ממונה במיני מתיקה או שקדים או אגוזים וסוכר וכדומה. אז פת ממולט כזאת מברכים עליה מזונות. נמצא שהעוגות שלנו הם אחד משלושת הסוגים שמניתי בדרך כלל, ואז אם אתה תאכל אותם בתוך הסעודה, תסמוך על ברכת המוציא, אתה נכנס לספק ולמחלוקת בברכות, וזה אסור להיכנס לספק בברכות. אז הוא נכנס למחלוקת, ולכן אנחנו נמנעים מלאכול עוגות בתוך הסעודה, אלא מביאים אותם אחר ברכת המזון, שאז לכל הדעות כולם מסכימים שאני יכול לברך עליהם ברכת בורא מיני מזונות, ברכת תחילה. ולכן כך ראוי לעשות, בפרט בשבת. אני מרוויח גם ברכת מזונות, ואני מרוויח אחרי זה גם על המחיה. אם אכלתי שיעור של 30 גרם, זה כלום לאכול 30 גרם. שליש לחמנייה, זה כזית. אני מברך על זה, על המחיה אחר כך. אז אני מרוויח. אז נכון, יפה שמעתם, שלכתחילה אין לאכול עוגות בתוך הסעודה. וכשמגישים עוגות, אנחנו אומרים להם, בבקשה, נברך ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון, נאכל את העוגה או העוגיה הנחמדה שהכנתם, ואת ההפתעות שעשיתם לנו, ולכבוד שבת, אשריכם ישראל, וכך הכל עובר בשלום. תודה רבה על השאלה.
תודה למאזינה מחיפה. אנחנו עם מאזינה מעיר הקודש טבריה, שלום לך מיכל.
שלום, רציתי לשאול את הרב, נולד לנו תינוק בתחילת חודש שביעי, פג, אם יש עניין לקרוא לו בשם.
לא הבנתי, מה קרה?
נולד תינוק, הייתי בחודש תחילת חודש שביעי, ילדתי בן.
והוא באינקובטור?
כן, הוא כרגע באינקובטור.
כן.
היום היה איזשהו שינוי קצת במצבו, נולד יציב, הרי עוד בסדר, אבל היום היה שינוי קצת במצבו.
להלכה אנחנו לא קוראים לו שם, מדובר על מין זכר, אני מבין.
כן.
אז להלכה לא קוראים לו שם רק בשעת המילה. אבל יש בפוסקים כתוב שאם רוצים להתפלל עליו, אז שמתפללים אומרים, הבן הנולד מנומר רבקה בת שרה. לדוגמה, אמרתי לדוגמה. ואז מתפללים, ומתפללים עליו שיהיה בריא ושיחלים ושיכנס לבריתו של אברהם אבינו. ויש מי שכתב, וגם כך שמעתי בזמנו מהגאון שלמה זלמן אוירבך, שהוא אמר שאם יש להם צער להורים והם קצת לחוצים כתוצאה מכך, אז יכולים לקרוא לו איזה שם בינתיים, כמו רפאל, חיים, רחמים, חזקיהו, שמות שהם מורים ומרמזים על חיים ארוכים, על בריאות ואז נקרא לו את השם הזה בינתיים, ולא צריך לא בספר תורה ולא כלום, אנחנו נתחיל לקרוא לילד בשם הזה, ואז בברית מילה נקרא לו את השם העיקרי שאנחנו מייעדים לקרוא לאותו ילד. אבל לכתחילה לא צריך לקרוא לו שם, אלא מתפללים על התינוק הנולד מהאישה פלונית בת פלונית, כמו רבקה בת שרה. תודה רבה.
תודה.
שלמה.
אז מיכל בת תמר. הילד הנולד למיכל בת תמר.
הילד הנולד
למיכל בת תמר.
מיכל בת תמר. שלו רפואה שלמה.
אמן ואמן חזק וברוך. אנחנו עם יוסף מהצברון. שלום לך יוסף.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם מותר בשבת לעשות אימונים.
מה לעשות?
אימונים.
בשבת אנחנו לומדים תורה. לא, המראה אומרת, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה, שנאמר, כי כך מועד, אני משרים אשפוט. במשך השבוע, בן אדם, עסוק וטרוד, עייף, עובד, יש לו שיעורי תורה, גם שם הוא נרדם לפעמים. אז אחרי זה, שהוא בא לבית דין של מעלה, אומרים לו, לא למדת תורה, הוא אומר, מה אני אעשה? הייתי טרוד, פרנסה, אומר לו, בסדר, בוא נראה מה עשית בשבת, מה עשית ביום טוב, ואז כך מועד שהקדוש ברוך הוא לוקח את המועדים, זה כולל גם שבתות, אז שבת גם יקרה מועד, כך אומרת הגמרא, אז אני משרים אשפוט, אז המשפט יהיה משפט שמרחם עלינו, אז לכן צריך בשבת לנצל כל רגע ללימוד תורה. חזק ואמץ.
תודה רבה. ואנחנו עוברים למאזין נוסף מעיר הקודש טבריה. שלום לך אוריאל.
שלום.
שלום וברכה.
כבוד הרב.
כן.
יש לי שאלה. בן אדם שהוא בספורט והוא עושה הליכות, האם הוא רוצה והוא שומע שירים, האם זה בריא את
כל זה? לא יודע, לא ברור. מה אמרת?
תדבר ישר למיקרופון, להעמיק לשפופרת.
בן אדם שהוא?
שהוא בספורט. שהוא עושה ספורט.
עושה ספורט. היום אנחנו בסימני ספורט. מעניין. כן.
אז האם לגבי השירים שהוא שומע, האם זה פעם?
האם השירים לא די שהוא עושה ספורט, ואלא גם אנחנו ונתיר לו גם לשמוע שירים, אבל לא רק בימים האלה, לכל השנה כולה יש בעיה לשמוע שירים, חוץ משירי שבח לשם יתברך, שאותם מותר, כך כותב המאירי, אבל סתם שירים, אסור אבל שאר שירים כל השנה, מאז החורבן, גזרו שלא לשמוע שיר. אז, וגם לעשות ספורט, למה הוא עושה ספורט? אני לא מבין. למה? הוא סובל מאיזה בעיה? אם הוא סובל מאיזה בעיה בריאותית, אשרה באשרה חלקו, צריך לשמור על בריאות הגוף. אבל סתם לעשות ספורט, שיקח, יש ברוך השם היום הקלטות, וכל מיני דיסקים של פרקי אבות, של תהילים, ואז הוא יעשה ספורט, ויקרא תהילים. יעשה ספורט, יקרא פרקי אבות. איזה יופי, איזה תענוג זה. מרצון שהדברים כנסו לאוזניים. תודה רבה.
בדיחי, בדיחי מנתיבות, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד הרב פעם הביא התפעלות מהתפילה של התימנים.
כן.
אני זוכר. מהתפילה של התימנים, כבוד הרב הביא פעם התפעלות.
כן, מה השאלה? הלו?
מר בדיחי, מה השאלה? בבקשה, התפעלנו.
ברח לנו.
ברח לנו. טוב, אנחנו נעבור הלאה למיכאל מהצפון. שלום לך מיכאל. מיכאל איתנו? בדיחי ומיכאל. טוב, אני אקח שאלה, עוד שאלה מהמסרונים. הסרת מזוזה במעבר לדירה אחרת, מתי יהיה מותר? באיזה מצב?
הסרת מזוזה זה בעיה. בעיה הלכתית, קודם כל זה בעיה ממונית, אחר כך גם בעיה סגולית, זה לא טוב, אבל יש אפשרות אם הוא כאשר קבע את המזוזה שם בדירה, בפעם הראשונה כשהוא נכנס אל הדירה הזאת, הוא עשה תנאי ואמר שהוא צריך את אותה מזוזה, והוא ייקח אותה כאשר הוא ילך, ויחליף אותה במזוזה אחרת. אבל כשרה? לא שתהיה לו כשרה. אז יש מתירים בזה, ויש מחמירים שאפילו בזה, כאן שיש בזה סכנה. זה הרבה מעצים לא להוציא את המזוזות. בתחילה לא כדאי, כי זה לא טוב לאדם שמוציא את המזוזות איתו ולוקח אותם והולך. אבל כמו שאמרנו, מבחינה הלכתית, למשל אדם סוחר דירה, והוא סוחר את הדירה, והוא יודע שזה לזמן קצוב, לשנה, שנתיים, ארבע, אחר כך הוא יוצא. אז הוא אומר, לפני שהוא, הוא אומר בפה, אני קובע את המזוזות האלה על תנאי, שכאשר אעזוב את הדירה, אקח אותם איתי ולא יהיה בי שום עבון. ואז הוא שם, אם לא היה מזוזות, אז הוא לא חייב לשים מזוזות. אם היו מזוזות, הוא יחזיר את אותם מזוזות שהיו. או יש אופן אחר, אם הוא יודע שהוא עוזב ובמקומו בא לא יהודי, אז הוא כן מוציא את המזוזות. כיוון שבהלכה מובא שיש חשש שהיהודי הזה ינהג במזוזה, מנהג ביזיון. ולכן יהיה מותר, אם בא לא יהודי בגור במקומו, מותר יהיה להוציא. אבל כאשר יהודי אחר בא, אפילו שאינו שומר מצוות, אסור להוציא את המזוזה. תודה רבה.
תודה רבה, וישר כוח. אנחנו ננסה לשמוע עוד מאזינים. אנחנו נשמע קודם כל את אהרון ממעלה אדומים. שלום אהרון. יעקב מבאר שבע, לפניו.
שלום כבוד הרב, שבת שלום וברך, הלך לאורייתא.
שלום וברך.
רציתי לוודא עם הרב, באחד השיעורים לא מזמן הרב דיבר על אנשים שמשתמשים עם הביטוי צדיק, והרב אמר שישנה גמרא מפורשת שאסור לי לומר את זה.
שמה?
אנשים משתמשים בביטוי...
הגמרא אומרת מה? לא הבנתי.
שאסור לומר, להשתמש בביטוי הזה לכל אדם צדיק.
אני לא זוכר בדיוק במה הדברים אמורים, אבל באופן עקרוני, אין לומר לאדם סתם צדיק, כיוון שזה, יש בזה חנופה. ואין לומר צדיק, אלא למישהו צדיק באמת, ולא כל אחד יודע מי צדיק ומי לא צדיק. היינו אצל שמואל הנביא, כשהוא הולך לבית לחם, להכתיר מלך, והקדוש ברוך הוא לא גילה לו מי, והוא ראה את אבינדב ואת אדוני רם ועוד, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל מראהו, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ולכן אולי אמרתי זה בקשר של ילדים קטנים אומרים, צדיק שלי וכדומה, והילד עושה דברים לא טובים, והוא לומד שאני יכול לעשות דברים לא טובים ויקראו לי צדיק. הצדיק זה דבר זול מאוד, אפשר לכל אחד לקרוא צדיק. אז לכן, כמו שאמרו, לא לבוש בחול בגדי שבת. כי את השבת אני צריך להיקר ולכבד. אותו הדבר, את הרבנים, את החכמים, אני צריך לכבד, להיקר אותם, ולקרוא להם בתוארים שלא קוראים לאנשים רגילים. כי אחרת, מה יהיה הבדל בין גדול לבין קטן? אז צריך לעשות שינוי. זה העיקרון. אבל מה בדיוק היה שם, אני לא זוכר. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. סליחה, אנחנו עם משה מבת ים. משה איתנו? מה קורה? טוב, אנחנו עוד שאלה מהפורום. המקור, מה המקור ההלכתי לאיסור אכילת דגים עם דברי חלב?
זה לספרדים. היה בדברי הגאון החידה, והרבה מהפוסקים הספרדים כתבו כך, שאנחנו יהודי ספרד וארצות המזרח, לא אוכלים דגים עם חלב, אלא עושים בינתיים, אוכלים דבר אחר. בגמרא ובשולחן ערוך מובא לא לאכול דגים עם בשר, שקשה לצרעת. אז לכן, כשאוכלים דג ובאים לאכול בשר, רוחצים את הידיים, וגם מחליפים את הסכום ואת הצלחת כמובן. וגם צריך לאכול דבר אחד בינתיים, משהו נוטרלי, אפילו חתיכת פלחם, שותים מעט מים, להעביר את הטעם מן הפה, ואז אוכל את הבשר. אבל לגבי דגים וחלב, האשכנזים נהגו להקל בזה, ואוכלים יחד בכל ארוחה חלבית, כמעט. יש שם גם דג, זה כולל דג, אבל אנחנו הספרדים לא אוכלים דגים יחד עם חלב, אלא מפרידים ביניהם. תודה.
טוב, אנחנו סוף סוף, הנה המאזין מבת ים איתנו, תודה לרב. משה, שלום לך.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום לכבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול לגבי בירה ללא אלכוהול. האם היא נחשבת חמר מדינה שלפעמים ניתן להקדש איתה בסעודה שנייה, או להבדיל במוצאי שבת?
תראה, כל מה שהתירו לקדש ביום שבת בבוקר ובהבדלה התירו דבר שהוא מכיל אלכוהול. זאת אומרת, היה מנהג בארצות המזרח, ידוע בהרבה ארצות, והרבה הפוסקים מביאים את זה, שהיו ביום שבת בבוקר שותים ערק, עושים על זה קידוש. לא היה מזיק להם, יכולים לשתות רביעית, רוב רביעית, ולא קורה כלום. אמנם יש פוסקים שיצאו נגד זה, ואמרו שצריך להתחיל היין, אבל אם הם מברכים על זה, מברכים על זה שהכל, לא מברכים הגפן ודאי, אלא כל דבר צריך את הברכה המיוחדת אליו. אז ההלכה יהיה מותר לקדש על מין שמכיל אלכוהול. וכן בהבדלה, הבדלה אני צריך, הגמרא אמרה חמר מדינה, יין שבאותה מדינה מגישים. מה אם בא אליך אורח, מה אתה מגיש לו? אז מגיש לו איזה יין מסוים, לא את היין של הענבים, אבל יש יין רימונים, יש יין תאנים, יש דובדבנים וכדומה, וכן הלאה. בועדין בירה שעשויה מסעורים, היה כבר בזמן הגמרא, היו עושים חתונות, היו מכינים. הגמרא אומרת, היו מברכים שהכל ברא לכבודו, כבר דרוש שערי בבירה, היו שמים שעורים, משרים אותם, צריך 21 יום כדי שיהיה בירה. אז זה נקרא חמר מדינה. הסכימו הפוסקים, יש אמנם דעות שונות, אבל כולם מסכימים שכל דבר המכיל אלכוהול זה כן מועיל לעשות עליו הבדלה. או לא, או לחילופין, מיץ ענבים. מיץ ענבים שזביחתו הגפן, זה לכל הדעות. אבל לבוא ולהגיד בירה ללא אלכוהול, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא מכיר את זה. אבל אם עצם זה שמצהירים שהיא ללא אלכוהול, זה אומר שזה לא חמר מדינה. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. אנחנו עוד פעם עם עיר הקודש טבריה. שלום לך מיכאל, בנושא תפילה בבקשה.
שבת שלום מודה רב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את הרב, אנחנו מתפללים ממניין חסידי ביום חול, ובמניין יש, לפעמים יש להם יויצרד.
כן.
אז אומרים, יהי שם, האם אני בתור ספרד צריך לומר תחנון?
אתה אומר תחנון, אבל בצנעה, לא חייב להקות על החזה, לא תעשה את זה מתחת לתלית, ותתנהג רגיל. אבל אתה אומר תחנון, ודאי אומרים תחנון. כי לא אומרים תחנון, רק דברים המוזכרים בשולחן ערוך. שולחן ערוך הביא, כגון ברית מילה נעשית באותו בית הכנסת, או אם יש חתן בבית הכנסת תוך שבעה ימים, וכן על זה הדרך. אז זה דווקא דברים שמוזכרים בהלכה, שאנחנו לא אומרים תחנון. והיא אמירת תחנון, צריך לדעת שזה חיסרון גדול בתפילה, שכן עצם הוידוי גורם סילוק המקטרג מעל המתפלל. כך מביא בזוהר הקדוש, שמיד אחרי שסיימנו, חזן סיים צים שלום, המברך את עמו ישראל בשלום, מיד בא מקטרג לקטרג על האדם. ואומר, פלוני ופלוני ופלוני, עשו עבירות אלה ואלה. מיד האדם מה עושה? אומר הזוהר, תקרא וידוי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא כבר בא אליי, התוודה ומחלתי לו. אחר כך אומר, ויעבור, יוד ג' מידות של רחמים שאינם חוזרים רקם, שבהם מעלה גדולה מאוד מאוד, ופשוט זה הפסד. פשוט הפסד. שלא אומרים, אז זה חבל. ואחר כך אנחנו הספרדים נוהגים לומר, ודוד עליך השם נפשי עשה, ואמרו המפרשים, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. ומי שאומר אותו בכוונה, הוא מדקדק בכל מילה, ואומר אותה עם הביאור שלה, מה שהוא יודע, זוכה שנמחלים לו כל אבונותיו, ונעשה כבריאה חדשה, ותפילתו מתקבלת, ואין שטן שולט על תפילתו. תראה איזה מתנות אדם מקבל חינם מהקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר את שלושת הקטעים האלה, וידוי ויעבור, י' ג' מידות, ואומר את לדוד אליך. אז לכן לא בקלות לוותר על זה, אף על פי שהפוסקים כתבו שזה אינו אלא מנהג, אבל זה מנהג שיש לו יתדות חזקים ואיתנים מאוד מאוד מאוד, והם חלק מסדר התפילה שתקנו לנו רבותינו. תודה רבה.
תודה, ועוד פעם, עוד מאזין מעיר הקודש, שלום לך, עודד מטבריה, שלום.
שלום עליכם, עופר.
שלום וברכה רבה.
שלום עליכם, כבוד רבנו, שבת שלום וברך.
אמן. כן.
שלום עליכם, כבודו, מה יעדין? אני, יש לי מזעדה, ובאים רוסים ונוגעים ביין. מה כבוד אומר ההמשך של היין? מותר לשתות או אסור לשתות?
לא שמעתי, אני שומע הדים, אני לא שומע קולות.
אומר, אופר, בבקשה אופר, בכל רם.
שלום עליכם.
נו, מה השאלה?
יש לו מסעדה ויש רוסים שנוגעים ביין, מה דינו של היין?
יו, 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 אני יודע, רוסים, אני לא מדבר על פי ארץ מוצר, זה גזענות, אבל אם יש שם לא יהודים, אם יש לא יהודים, זה בהחלט בעיה. אז מה שאתה צריך לעשות, להביא יין שהוא מבושל. יש הרבה יינות של קרמל מזרחי, אני לא יודע מה המצב היום בשוק, לא התעדכנתי, אבל אתה תראה מאחרי הטיקט, הלוגו של היין, כתוב מאחורי זה את ההכשר, וכתוב שמה, לפעמים כתוב יין מבושל, לפעמים כתוב לא מבושל. ואתה תראה, תיקח יין מבושל. את היין הזה תביא, ואז אם נגעו בזה, אז יש קצת, אני קצת מתחיל לגמגם אם אתה שם לב. למה? כי משהו מזג לתוך הכוס, ועדיין זה נאסר, אם הוא גוי. אבל מה שבבקבוק עדיין לא. אבל אם הוא, הגוי נגע בבקבוק שהוא פתוח, תלוי איזה סוג זה. שוב פעם, אני מדבר על הלכה, אני לא מדבר גזענות. אם זה בן דת האסלאם, הוא לא אוסר את היין שבבקבוק, כיוון שהם מאמינים באל אחד. אבל אם זה לא בן דת האסלאם אלא דתות אחרות שמאמינים בשיתוף ולא מאמינים באל אחד בקדוש ברוך הוא, אלא גם במישהו אחר, חס ושלום, לא יהיה לך אלוהים אחרים עד פניי, השם מצילנו, אז הוא אוסר גם את היין שבתוך הבקבוק. אז מצבו יותר חמור, ולכן הדרך היחידה אני הייתי מציע, בכלל אל תביא יין למסעדה. תביא להם בירה, תביא להם דברים אחרים, או משקעות חריפים. אל תביא יין. יין, יש בעיה. תבורך מהשמיים.
אמן. תודה למאזין מטבריה. אנחנו עם יוסי מכפר חסידים. שלום לך יוסף.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
יפעות תהיה לשעריך ושיקול לעצמותיך.
איך? עוד פעם?
יפעות תהיה לשעריך ושיקול לעצמותיך.
כן.
השאלה שלי רבי, ענבים.
מה השאלה?
ענבים, לגבי ענבים. ענבים של האכילה. לא עושים מהם יין. אנחנו אוכלים אותם, ענבי יין עולים 2 שקל, ענבי האכילה עולים 10 שקלים, 12 שקל. האם השאלה של, אם אדם יצאו משקים מענבים של האכילה, שהם יקרים, לא עושים מהם יין, ורובם רק לאכילה, האם זה דין של ענבים רגילים יש להם, שמה שיוצא מהם זה אסור כמו כל ענבי יין?
אתה שואל אותי לגבי מעשרות?
לא, לשתיית שחיטת יין בשבת. מה שיוצא בשבת לגבי משקין שיוצאים מענבי אכילה בשבת.
אני קרא דף ראשי ספר, בדף ספר ראשי לא הבנתי את תפילת המילים, אבל ברוך השם דיברת הרבה ברמזים. תראה ידידי, הגפן, הגמרא אומרת שהיין קנה לו חשיבות מיוחדת, והזכרנו את זה בתוכנית כאן, ולכן תקנו עליו ברכה מיוחדת של בורא פרי הגפן. ענבים סתם דינם כדין כל הפירות שגדלים באילן שברכתם בורא פרי העץ. אבל ברגע שלקחתי את הענבים, סהדתי מהם, עשיתי מהם מיץ ענבים, או שמהמיץ ענבים הזה נעשה יין, אני כבר משתנה ברכה לברכה אחרת גדולה יותר במעלה, שהיא בורא פרי הגפן. כתוב בפסוק, ויין ישמח לבר אנוש ולחם בר אנוש ישראל, וכן על זה הדרך. אז אתה רואה שהיין יש לו מעלה חשובה, ולכן תקנו לו ברכה מיוחדת. אז כשאני לקחתי ענבים וסחתי אותם ועשיתי מהם יין, אני מברך על המיץ שיצא מהם, וכן גם מיץ ענבים טרי. זאת אומרת, אני סחתי ענבים עכשיו ואני בא לשתות אותם, אני צריך לברך עליהם בורא פרי הגפן. ברכה אחרונה על הארץ, אם זה ענבים של הארץ, על הארץ הפרי גפנה, על הגפן והפרי הגפן, ואם זה חוץ לארץ, על הגפן, מסיים על הגפן והפרי הגפן. תבורך מן השמיים.
תודה רבה. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך, שלום. שלום,
שלום כבוד הרב.
בבקשה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. שאלה לגבי הדלקת נרות לעילוי נשמת הנפטרים.
כן.
אם רב יכול לתת איזשהו הסבר מתי להדליק, אם יש מעלה להדליק, מתי להדליק וכך הלאה.
קודם כל דעי ידידי שבמקור הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר זה בבית הכנסת, כך מובא באחרונים. גם הגאון סלחמד העריך בזה, רבי חיים פנאצ'י ועוד. שבמשך השנה הראשונה לפטירת האדם אז מדליקים לו נר, וגם בנר חשמלי יוצאים מדי חובה לא פחות מנר רגיל, כיוון שנר חשמלי הוא יותר בטיחותי וגם הוא לא מלכלך, אין עשן, אני לא עושה שום נזק לשום אדם, לא מפריע לאף אחד. זה הנרות זיכרון שיש בבתי הכנסת, אז מדליקים אותו במשך שנה שלמה בעילוי נשמת הנפטר. ויש בזה סוד. הסיבה היא, נגיד לך בקצרה מה כותב הגאון הסלחמד. הוא כותב, מפני שיש מצווה בבית הכנסת, מקום שמתפללים בו באופן קבוע ואפילו משבת לשבת, שיש שם נר תמיד זכר למקדש, שנאמר להעלות נר תמיד. אז בבית המקדש היה נר שהיה דולק, זה הנר המערבי, היה דונק 24 שעות ביממה. מדרש תנחומה מובא שהנר הזה היו ממלאים, זה במנורה היה, היו ממלאים אותו בערב ראש השנה ודולק עד ראש השנה הבא. אז אם כן, ראינו שבבית המקדש יש מצווה של נר תמיד. שאר הנרות היו כבות בבוקר, דולקות רק בלילות. ואז בלילה, ולאו דווקא בלילה, יש מצווה להדליק נרות, שזה נר חשמלי בבית הכנסת, במשך השנה הראשונה. והוא הדין בכל שנה באותו שבוע של הפטירה, או יותר נכון, יותר ממוקד, ביום הפטירה עצמו. לילה לפני אני מדליק ואומר שזה לעילוי נשמת פלוני אלמוני, וזה המצווה. מה הרעיון? אומר אז נחמד, כיוון שיש מצווה להדליק נר לכבוד השכינה שנמצאת בבית הכנסת, גם כשאנחנו לא נמצאים, גם כשבית הכנסת נעול, וגם בלילות ובכל השעות היממה, כל השבוע היא נמצאת שם, אז לכבודה, לכבוד אור השכינה, אנחנו מדליקים נר בבית הכנסת. לכן תראה שהיה מנהג קדום, היום המנהג הזה כבר כמעט לא קיים, אולי במקומות מסוימים, שהיו שמים איזה צלוחית של שמן מעל ארון הקודש, או לא בדיוק מעל הארון, אלא מעל ראשי האנשים העומדים מול ארון הקודש, יורד בשרשרת, ושם היו שמים שמן והיו מדליקים נרות. היום במקום זה יש כל מיני נברשות חשמל מפוארות יפות אשרי עם ישראל, ואז זה לעילוי נשמת הנפטרים. הרב חידה כותב ביוסף אומץ שיש עניין לעילוי נשמת הנפטר לנדב, להתנדב נרות כאלה או מנורות כאלה, אם להיכל, אם לטבעה. מתי? בשעה שקוראים בה בספר תורה. שקוראים בתיבה בספר תורה, יש מצווה גם ביום, אפילו בצהריים, שיש שרגה בתיהרה, כן, יהיה נר מאיר אפילו בצהריים מעל הספר תורה לכבוד התורה הקדושה, ויש בזה עילוי נשמה לנפטר. אז אם כן, מכאן אנחנו רואים שיש מעלה להדלקת נר בבית הכנסת. אבל להדלקת נר בבית, מה, בבית יש אתר הנצחה? לא שמענו, אין דבר כזה. אז לא עושים בבית, זה רק בשבעה ימים לא עלינו, שאז הנשמה הולכת ובאה במשך השבעה ימים, אז לכבודה מדליקים נר. אבל אחרי השבעה ימים אין מקום להדליק נר בבית לאלו נשמת הנפטר. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב. הגענו ממש לסיום.
הגענו לסיום.
כן, ממש, השאלות גם והתשובה.
פרשת מטות, ואנחנו נקרא על התרת הנדרים, שבעזרת השם כך יהיה וכך יקום, שהקדוש ברוך הוא יתיר את הנדר, כמו שאמרו רבותינו, שהוא שנדר שאנחנו נהיה בבית, לא בית האסורים, אבל נהיה בגלות, שזה כמו בית האסורים. נהיה ברבי שמעון בר יוחאי, הרי בתפילה שהוא תיקן, שאנחנו אומרים אותה בכאן נדרה, אחרי כאן נדרה, קם רבי שמעון שבח למראה עלמא ואמר, עביד בגין שכינתה, לי בגלותה, לאמי ובאומה, האבא ואמא יחלים למפטר הנדר, והוא אומר אחר כך בזכות ראיה והמנה, בזכות שלושת האבות. אז אנחנו קוראים את זה בכוונה, במתכוון יצא דווקא בשבתות הללו, בין 17 בתמוז לתשע באב, לעורר חמש שמיים, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לימים של ששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו. שבת שלום וברך, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
שבת שלום וברך, תודה לכבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו נזכיר ברשות הרב שגם השבוע הרב מגיע לרחבי הארץ, הפעם דימונה, בית הכנסת משכן יוסף ליד מגן דוד אדום, יום שלישי הקרוב בשעה 8:30, בית הכנסת משכן יוסף ליד מגן דוד אדום בדימונה, שיעור עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. מאזינים יקרים, הגיעה עוד תוכנית לסיומה.